שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף ד', אנחנו מתחילים בדף ג' עמוד ב', שורה שנייה מלמטה. וראשית נזכר במחלוקתם של רב ושמואל במשמעות המילה מבעה במשנה, שלפי רב מבעה זה אדם ולפי שמואל מבעה זה שן. ומאחר שהפסוקים שכל אחד מהם מביא כדי לנמק את דעתו לא תואמים במדויק ללשון המשנה, התחילה הגמרא ושאלה מדוע רב לא אמר כשמואל. וענה על כך רב, מפני שהמילה שור שמופיעה במשנה בפשטות כוללת את כל ענייני השור. ורב יהודה הסביר שלשיטת שמואל, המילה שור מתייחסת לקרן, והמילה מווה מתייחסת לשן. ואחי כאמר, ועל פי זה, כך יסביר שמואל לדברי המשנה, לא ראי הקרן שאין הנאה להזקו, כראי השן שיש הנאה להזקה. הפכנו דף, ולא ראי השן שאין כוונתו להזיק, כראי הקרן שכוונתו להזיק. הוא מסביר את הדברים התוספות בסוף העמוד הקודם. שור שנוגח אין הנאה להזקו, ולכן פשיעה פשע בעליו שהיה לו לשמור את שורו, שהרי בקל היה יכול לשומרו, שאין הקרן דחוקה להזיק, כיוון שאין הנאה להזקה, מה שאין כן שאין יש הנאה להזקה, ולכן זה נחשב כאין אונס שהוא לא היה יכול לשומרה כל כך, כיוון שהשן דחוק לאכול להנאתו. ולכן אם הייתה התורה כותבת רק את הנזק של קרן, לא היינו יודעים ללמוד מזה את הנזק של שן. מצד שני, ולא ראי השן שאין כוונתו להזיק ואין יצרה תוקפה, ובקל יכול הבעלים לשומרה. לעומת זאת, הקרן כוונתו להזיק ויצרה תוקפה, ואין יכול הבעלים לשומרה כל כך יפה. ולכן אם התורה הייתה כותבת את נזק השן, לא היינו יכולים ללמוד מזה את נזק הקרן. מה כשהגמרה להסבר של רב יהודה, ולאו קל וחומר הוא? האם לא מסתבר לומר בדיוק להפך מקל וחומר? שהרי, ומה אם התורה הייתה כותבת שחייבים על נזקי שן שאין כוונתו להזיק, שאז הוא חייב? האם לא היינו לומדים שקרן שכוונתו להזיק לא כל שכן שחייב? מתרצת הגמרא, שגם אם התורה הייתה כותבת את נזקי השן, יצטרך, עדיין היה צורך לכתוב שחייבים גם על נזקי קרן. מפני שסלגא דעתך אמינא, היה עולה על דעתך לומר שלמרות שקרן כוונת הבהמה להזיק, היא תהיה פטורה, מידי דאווה, באופן דומה לנזקי העבד ואמה הכנעניים, שהרי עבד ואמה, לאו אף על גב דכוונתן להזיק אפילו אחי פטירי, כמו שאומרת הגמרא בדף פ"ז, שהעבד והאישה פגיעתן רעה, שתמיד כאשר הם פוגעים במשהו, הנפגע מפסיד, מצד שני החובל בהם חייב, והן שחבלו באחרים פטורים. החנמי, כך גם היינו אומרים לגבי קרן, שאף על פי שכוונת הבהמה להזיק, לא שנה הדין מפגיעה של עבד ואמה שגם הם כוונתן להזיק ובעליהם פטורים. ולכן התורה הייתה צריכה לכתוב את הדין של קרן למרות הקל וחומר שהזכירה הגמרא. דוחה את הדברים אמר רב אשי, אתו עבד ואמה לאו טעם הרבה יתבעו? לא ניתן היה להשוות את נזקי הקרן לנזקי עבד ואמה, כי האם אין טעם גדול? סיבה משמעותית שבגללה פטרו חכמים את הבעלים של העבד והאמה מהנזקים שהם עושים, שהרי שמא יקניתנו רבו וילך וידליק גדישו של חברו ונמצא זה, דהיינו העבד או האמה מחייב את רבו מהמנה בכל יום. ומהסיבה הזו פטרו חכמים את האדון של העבד והאמה מלשלם על נזקיהם, וזו ודאי סיבה שלא קיימת לעניין נזקי קרן. אז אם כך חוזרת השאלה, שמצד הסברה, יכלה התורה לומר שחייבים על נזקי שן, והיינו לומדים בקל וחומר שגם על נזקי קרן חייבים. אלא מתרצת הגמרא, פרי חכי. כך יפרש רב יהודה את המשנה לאור דברי שמואל. לא ראי הקרן שכוונתו להזיק, כראי השן שאין כוונתו להזיק. ולכן אם התורה הייתה כותבת שחייבים רק על נזקי קרן, לא היינו יודעים ללמוד שחייבים גם על נזקי שן. שהרי קלה מקרן שאין כוונתה להזיק, מצד שני, ולא ראי השן שיש הנאה להזקו, כך שיש לבהמה מוטיבציה לבצע את הנזק, כראי הקרן שאין הנאה להזקו. כך שאם התורה הייתה כותבת חיוב על נזקי שן, לא היינו יכולים ללמוד מזה חיוב על נזקי קרן. וממשיכה הגמרא ומקשה, לפי שמואל ששור זה קרן ומבעה זה שן, ורגל מה איתה? שיירי, האם התנה השמיט אותה? עונה על כך הגמרא, שיש משפט בסוף המשנה הבאה שחוזר על עצמו וכבר הוזכר בסוף המשנה שלנו, והוא מתחיל במילים כשהזיק חף המזיק, וזה בא להטויי ללמד אותנו את דין נזקי רגל שגם עליהם חייבים. מקשה הגמרא וליתני בעדיה, מדוע לא שנה התנה את נזקי רגל בצורה מפורשת כשם שהוא שנה את נזקי הקרן ואת נזקי השן? אלא מכוח הקושיה הזו, אמר רבא שצריך להסביר את המשנה לדעת שמואל באופן הבא. טענה ששנינו במשנה את המילה שור במכוון לרגלו של השור, ואת המילה מווה במכוון לשינו של השור. ואחיקה אמר, כך צריך להסביר את המשך המשנה. לא ראי הרגל שהזקה מצוי כראי השן שאין הזקה מצוי. ולכן אם התורה הייתה כותבת שחייבים על נזקי רגל, לא היינו לומדים מכאן שחייבים על נזקי שן. ומצד שני, ולא ראי השן שיש שנה על היזקו, כך שיש לה בהמה מוטיבציה לבצע את הנזק, כראי הרגל שאין הנה על היזקו. ולכן אם התורה הייתה כותבת שחייבים על נזקי שן, לא היינו לומדים מכאן שחייבים על נזקי רגל. אבל על פי ההסבר הזה מקשה הגמרא וקרן מי. מדוע לא ציין התנא שחייבים על נזקי קרן? האם שיירי? האם הוא שיער אותה בחוץ ולא הזכיר אותה כלל? מתרצת הגמרא כפי שהיא תרצה על הסברו של רב יהודה, שאיתור המילים בסוף המשנה הבאה כשהזיק חב המזיק, בא לאטויי, שנלמד ממנו על נזקי קרן. וממשיכה הגמרא ומקשה וליטניי בהדיה. מדוע לפי ההסבר הזה לא שנה התנא את החיוב על נזקי קרן בצורה מפורשת? עונה על כך הגמרא, מפני שהמשנה שלנו במועדין מתחילתן כמיירי. היא מנתה רק אבות נזיקין כגון רגל ובור, שן ואש, שהם מועדים מתחילתם לשלם נזק שלם. אבל בתמין ולבסוף מועדין לא כמיירי. המשנה לא מנתה קרן שיש הדרגתיות בתשלום הנזק שהיא עושה. שבשלוש הנגיחות הראשונות השור נחשב תם והוא משלם חצי נזק, ורק לבסוף הוא הופך להיות מועד והוא ישלם נזק שלם. ונסכם את ההסברים בדעת שמואל בטבלה הבאה. באה ואמינה רצה רב יהודה להסביר שהמקור לחובת השמירה נובע מהקלות של הבעלים לבצע אותה. ולא הרי השור כהרי המווה, הכוונה לא ראי הקרן שאין הנאה להזקו כראי השן שיש הנאה להזקה. כך שעל קרן יותר קל לשמוע מאשר על שן. לחילופין, לא הרי המווה כהרי השור, דהיינו, לא ראי השן שאין כוונתו להזיק, כראי הקרן שכוונתו להזיק, ולכן יותר קל לשמור שהבהמה לא תזיק על ידי השן. ולמסקנה רצתה הגמרא לומר שרב יהודה יסביר את דעת שמואל באופן הבא, שהמקור לחובת השמירה נובע מלקיחת אחריות על מזיק עם מוטיבציה שנמצא ברשותו של האדם. ועל פי זה, לא הרי השור כהרי המווה, הכוונה לא ראי הקרן שכוונתו להזיק, כראי השן שאין כוונתו להזיק. ויוצא שבדיוק הפוך מההסבר הקודם, הכוונה להזיק היא הדבר שמחייב את הבעלים על נזקי הקרן. ולא הרי המווה כהרי השור, הכוונה, ולא ראי השן שיש הנאה להזקו, כראי הקרן שאין הנאה להזקו. וגם כאן המשמעות היא בדיוק הפוכה מההסבר הקודם, שהמוטיבציה של השן להזיק שנגרמת מההנאה, היא סיבה לחייב את הבעלים על הנזק ולא לפתור אותו. ודחתה הגמרא את הסברו של רב יהודה לדברי שמואל, והביאה הגמרא את הסברו של רבא, שהמילה שור מתייחסת לנזקי רגל. והמקור לחובת השמירה זה משום לקיחת אחריות על מזיק עם מוטיבציה שנמצא ברשות האדם. ומה שאמרה המשנה לא הרי השור כהרי המווה, הכוונה לא ראי הרגל שהזקה מצוי כראי השן שאין הזקה מצוי. ולא הרי המווה כהרי השור, הכוונה ולא ראי השן שיש הנאה להזקו כראי הרגל שאין הנאה להזקו. וממשיכה עכשיו הגמרא ושואלת, ושמואל, מה הייתה מה שהוא לא אמר כרב שמווה זה אדם? אמר לך, יענה לך על כך רשמואל. איסה על כדעתך, אם היה עולה על דעתך לומר שאכן משמעות המילה מווה זה אדם, כיצד זה מסתדר עם הקטני סייפה, עם מה שנאמר בסוף המשנה, והכוונה למשנה רביעית בפרק, שור המועד ושור המזיק ברשות הניזק והאדם. ואם משמעות המילה מווה במשנה שלנו זה אדם, אז מדוע חוזרת המשנה ומציינת במפורש והאדם פעם נוספת? ולכן בהכרח שמשמעות המילה מווה זה שן. אבל אם כך שואלת הגמרא וליתני ברישה, מדוע לא שנה התנא של משנתנו, שאחד מאבות הנזיקין זה האדם וחיכה עם זה עד למשנה ד'? יענה על כך שמואל, משום שהמשנה שלנו בנזקי ממון כמיירי, היא מדברת רק על אבות נזיקין, שממונו של האדם הוא המזיק, אבל בנזקי גופו שהאדם עצמו הוא המזיק, בנזקים כאלו לא כמיירי לא דיברה המשנה. ושואלת הגמרא, ורב שאמר שמבאה זה אדם, נמי, גם עליו קשה, הקטני אדם בסיפה. מדוע חוזרת המשנה בסיפה, דהיינו במשנה ד' ומציינת שוב את דינו של אדם המזיק? אמר לך, יענה לך על כך רע, ההוא, מה שהזכיר המשנה ד' דינו של האדם, זה כדי למחשבי בעדי מועדין ודעתה. זה כדי לכלול אותו בתוך רשימת חמשת המועדין שהזכירה שם המשנה. אבל במשנה שלנו הזכירו את האדם כאב נזיקין במילה מבעה. וממשיכה עכשיו הגמרא ומקשה על שיטת רב שאמר מבא זה אדם, ומהי הכוונה בדברי המשנה לא הרי השור כהרי המבא. מבארת הגמרא, אחי כאמר, כך יסביר רב את דברי המשנה. לא ראי השור שמשלם את הכופר, כראי האדם שאין משלם את הכופר. ומסביר רשי, ששור מועד שנגח אדם ומת אותו אדם, הרי בעלי השור צריך לשלם כופר, ולכן, אם התורה הייתה כותבת רק שחייבים על נזקי שור, לא היינו יכולים ללמוד מכך שחייבים על נזקי אדם, שהרי דינו של אדם שהרג את חברו במזיד שהוא נהרג, ואם הוא הרג אותו בשוגג, הדין שהוא גולה, כך או כך הוא אינו משלם כופר. ולכן לא היינו יכולים ללמוד שחייבים על נזקי אדם, מזה שהתורה הייתה מציינת שחייבים על נזקי שור, שהרי שור חמור יותר שבעליו משלם את הכופר. ומצד שני, ולא ראי האדם שחייב בארבעה דברים, כראי השור שאין בו ארבעה דברים. הוא מסביר רשי, אדם החובל בחברו מתחייב לשלם ארבעה דברים. הצער שהוא צייר אותו, עלות הריפוי, דמי אבטלה, ועל הבושת שנגרמה לאדם. ואומנם הוא צריך לשלם גם את הנזק שהוא עשה לו, אבל בעניין שלנו זה לא רלוונטי, שהרי בעל השור צריך גם הוא לשלם את הנזק שנגרם למי שהשור נגח בו. אבל באותם ארבעת הדברים שהזכרנו, אין בעל השור התחייב, כפי שלומדת הגמרא בדף חפב מהפסוק שכתוב כי ייתן איש מום באמיתו, הרי שתשלום ארבעת הדברים הללו הוא דווקא כאשר איש נתן מום באמיתו ולא כאשר שור נתן מום באמיתו. וממשיכה המשנה להקשות על שיטת רב, שהסביר את המשנה ששור הכוונה כל נזקי השור, שאמרה המשנה הצד השווה שבהם שדרכם להזיק. ואם במילה שור כלולים גם נזקי הקרן, אז קשה, וכי שור על ידי קרן דרכו להזיק? והרי שור סטנדרטי לא מזיק בנגיחה. מתרצת הגמרא שרב יסביר שהמשנה מדברת במועד, אבל עדיין מקשה הגמרא, הוא מועד דרכו להזיק? הרי גם שור שהוא מועד לנגוח, זה לא דבר שנעשה בדרך קבע, כמו נזקי שן ונזקי רגל. מבארת הגמרא שכיוון דאייה יד אורחיו. לאחר ששור הפך מועד, מתייחסים לנזק הנגיחה שלו כדבר שדרכו להזיק. ממשיכה הגמרא ומקשה על רעב, כיצד אמרה המשנה שהצד השווה שבהם דרכן להזיק, האם אדם דרכו להזיק? מתרצת הגמרא שרב יעמיד את המשנה בישן. ושואלת הגמרא, וכי אדם ישן דרכו להזיק? עונה הגמרא שכיוון דקייף ופשיט אורחיו. כיוון שתוך כדי שינה אדם פושט את רגליו, אז זה נחשב שדרכו לשבר את הכלים שבצד מרגלותיו. וממשיכה הגמרא ומקשה מלשון המשנה שאמרה הוא שמירתן עליך, והרי אדם שמירת גופו עליו הוא, והיא אינה מוטלת על אדם אחר. עונה על כך הגמרא כמו יהודי טוב בשאלה, ולטעמך ולשיטתך שמואל, הדתני קרנה, הרי חכם בשם קרנה היה שונה את הברייתא הבאה, ארבעה אבות נזיקין ואדם הוא אחד מהן. כך שגם לשמואל שאמר מבא זה שן ולא אדם, תהיה קשה הברייתא ששנה קרנה, שהרי אדם שמירת גופו עליו הוא והיא לא מוטלת על אדם אחר, אלא צריך לענות כדי אמר לרבי אבאו לתנה ששנה את הברייתא, תני תשנה את הגרסה הבאה, שלגבי אדם שמירת גופו עליו. הפכנו דף, הכנה מתני, אז כך גם צריך לשנות את הגרסה ולשנות במשנתנו, אדם שמירת גופו עליו. ונסכם את הדברים בטבלה הבאה, לשיטת רב מבא זה אדם, והמילה שור שאמרה המשנה הכוונה לכל ענייני השור, קרן, שן ורגל. החוליה החלשה בהסבירו של רב, שהמשנה הרביעית בפרק, הזכירה פעם נוספת את האדם. הסביר רב שבמשנה שלנו מנו את אבות הנזיקין, ולכן אמרו את המבא, דהיינו את האדם, ובמשנה הרביעית בפרק, מנו את האדם, יחד עם שאר המזיקים שהם מועדים. ושמואל לעומת זאת הסביר שמבא זה השן, והמילה שור במשנה מתייחסת רק לנזקי קרן, וממילה החוליה החלשה בדבריו, שהמילה שור בפשטות כוללת בתוכה את כל הנזקים של השור, גם קרן, אבל גם שן וגם רגל. ועל כך הביאה הגמרא גם את ההסבר של רב יהודה שבסופו של דבר נדחה ששור מתייחס רק לקרן, וגם את הסברו של רבא שנשאר למסקנה שהמילה שור מתייחסת לנזקי הרגל של השור. מה תקיפלה, מקשה רב מרי, על ההסברים של רב ושמואל לעניין מה הוא מבאה, ואימה, מדוע שלא נאמר שמבאה זה המים, כדכתיב פסוק בישעיה הוא נקרא בפנים, ככדוח אש המסים, מים טבעי אש, להודיע שמך לצריך, מפניך גויים ירגזו. הוא מסביר רש"י את הפסוק, כמו שהאש שורף דבר הנמאס, כגון זפת ושעבה וכל מיני רבב, וכמו שהמים טבעי אש, כמו המים שמבעבעים את האש כשנותנים מים על האש, אז נעשים כמין הבעבועות הרתיחות, אז על אותו משקל, להודיע שמך לצריך, שכן תודיע שמך לצריך כשתאבדה מן העולם. ועל פי זה ניתן לומר, שמבעה זה המים, שאם שופך אדם מימיו לרשות הרבים ובא אחר וניתנפו כליו, חייב מי ששפך את המים. דוחה הגמרא את דברי רב מרי, מי כתיב בפסוק מים נבעו? בלשון רבים, שאז המשמעות הייתה, שהמילה נבעו מתייחסת למים, שהן מבעבעין את האש, אלא טבעי אש כתיב בפסוק. ומשמעות הלשון שהאש היא מבעבעת את המים, והמילה טבעי היא לשון יחיד ולשון נקבה, כך שמשמעותה שהאש היא זאת שמבעבעת את המים. ועל בסיס התשובה הזו, מה התקיפלה, מקשר הזווית, ואימה, אז אולי נאמר שמבעה זה האש, דחי כתיב בפסוק בישעיהו את המילה טבעי באש ודכתיב. דוחה הגמרא את הדברים, אי אחי, אם כך שמבעה זה אש, אז מהי כוונת המשנה כאשר היא אומרת המבעה וההבער? וכי תימה, ואולי תרצה לתרץ ולומר שהמשנה פירוש כמפרש? שהיא באה לפרש ולומר שהמבעה זה בעצם ההבער, דהיינו אש, אבל אי אחי, אם כך, מדוע אמרה המשנה ארבעה אבות נזקין, הרי רק שלושה אבו? וכי תימה, ואולי תרצה לתרץ ולומר שישנם ארבעה אבות נזקים, מפני שתן השור דעית בתרתי. שנכללים בתוך אב הנזק שור גם שן וגם רגל. אבל לא כלול בכלל זה את הקרן, כיוון שנאמר שהמשנה לא דיברה על אבות תמין שאינם מועדים מתחילתם. אבל היא אחי, אם כך עדיין קשה, שהרי אמרה המשנה, לא זה וזה. דהיינו השור והמבעה שיש בהם רוח חיים, והרי אם מבעה זה אש, מהי רוח חיים יתבי, איזה רוח חיים יש באש? וטו, ועוד קשה, מהי כוונת המשנה במשפט הבא? ששור ומבעה אינם כערי האש, ולכן בהכרח שלא ניתן לומר שמבעה במשנה זה אש. ולמרות שבמשנה שלנו נמנו ארבעה אבות נזיקים בלבד, מביאה הגמרא שתי ברייתות שמנו כמות של אבות נזיקים גדולה יותר. תני ששנה רב הושעיה את הברייתא הבאה 13 אבות נזיקים. הוא מזכיר לנו רש"י שההגדרה לאבות זה אותם נזקים שכתובים במפורש בפסוק. שומר חינם והשואל נושא שכר והסוחר. הוא מסביר רש"י, שומר חינם חייב בפשיעה, והשואל חפץ מאדם חייב אפילו באונסין שיקרו לאותו חפץ, וסוחר ונושא שכר, הם חייבים גם על גניבה ועבדה של החפץ, וכל שכן שהם יהיו חייבים בפשיעה, וכל אלו כתובים במפורש בפסוקים, כפי שאומרת הגמרא בבבא מציע, שפרשה ראשונה של שומרים נאמרה בשומר חינם, השנייה נאמרה בשומר שכר, השלישית נאמרה בשואל, ומאיר תוספות שהסוחר הוא כשומר שכר או כשומר חינם. כך שאומנם אמרה הברייתא שיש 13 אבות נזיקים, אבל בעצם דיניהם 12. והם נחשבים אבות נזיקים על נזק שאירע מחמת שהם לא שמרו כראוי. ובהמשך הגמרא תשאל את השאלה המתבקשת, מה התולדות שלהם? ואומרת הברייתא, נזק צער וריפוי שבט ובושת. הוא מסביר רש"י שנזק זה אדם החובל בחברו, והוא נותן לו את ההפרש, את הדלתא, בין מה שהוא שווה עכשיו פחות מה שהוא היה שווה בתחילה. וצער, שעומדים כמה אדם העומד ידו להיקצץ על ידי חרב, רוצה לשלם כדי שיתקצץ לו היד על ידי סם. זאת אומרת בהרדמה, שאז יהיה לו פחות צער. הוא מסביר רש"י, שאלו ארבעת השומרים נחשבים כמזיקים בעצמם, הועיל והם לא שמרו כראוי על מה שהיה ברשותם. וממשיכה הברייתא, נזק צער וריפוי שבט ובושת. הוא מסביר רש"י, נזק זה אדם החובל בחברו, שהוא צריך לתת לו את ההפרש, את הדלתא, מה שהוא שווה עכשיו, פחות מה שהוא היה שווה בתחילה. וצער, זה שעומדים כמה אדם העומד ידו להיקצץ על ידי חרב, מוכן לשלם כדי שיקצצו לה את היד על ידי סם הרדמה, כך שיהיה לו פחות צער. וכן עלות הריפוי ודמי האבטלה ודמי הביוש, וכולם נחשבים אבות מפני שהם נלמדים מהפסוקים. ובנוסף לכך, וארבעה אבות הנזיקים דמתניתין. כך שבסופו של דבר, התלייסר, ישנם 13 אבות נזיקין. ושואלת הגמרא, ותנא דידן, התנא של המשנה שלנו, מה איתה מלא תני הני? מדיע הוא לא שנה את שאר 9 אבות הנזיקין ששנה רב הושעיה. ביש למענוח לי להבין, לשמואל שאמר שמבעה זו השן, אז הסיבה שהמשנה שלנו מנתה רק 4 אבות נזיקין, מפני שהיא בנזקי ממון כמיירי, היא מדברת רק בנזקים שנגרמו על ידי ממונו של האדם, אבל בנזקי גופו לא כמיירי, היא לא מדברת על נזקים שקשורים לגופו של האדם עצמו. אלא לרב שאמר שמבעה זה האדם, ליתני שישנה התנה שלנו את 9 אבות הנזיקין הנוספין. מתרצת הגמרא לשיטת רב, תנה אדם, התנה שנה אדם, שהרי רב מסביר שמבעה זה אדם, וכל מי לידי אדם, וזה כולל בתוכו את כל אבות הנזיקים שקשורים לגופו של האדם. ממשיכה הגמרא ומקשה, ולרבי יושעי הנעמי, הרי לפי הסברו של רב שמבעה זה אדם, יהיה קשה על הברייתא ששנה רב הושעיה, התני לאדם. הרי בתוך ארבעה אבות הנזיקים של משנתנו, שגם אותם כלל רב הושעיה בספירה, מופיע מבעה שלשיטת רב זה אדם. ואם כך, לשם מה פירט רב הושעיה בברייתא, את תשעת האבות הנוספים שהם בעצם התפרטות של האדם. מתרצת הגמרא, תרי גבני אדם. לעניין נזיקין, יש שני סוגים של אדם. תנה, שנה רב הושעיה, תשעה סוגים של אבות נזיקים בהם אדם דאזיק אדם, ותנה רב הושעיה גם את המילה מבעה שלשיטת רב זה אדם, אבל שם מדובר על נזק מסוג אחר, כי שם מדובר על אדם דאזיק שור. אי אחי, אבל אם כך מקשה הגמרא, אז בהקבלה בין נזק אדם לנזק של שור, שור נמי ליתני, היה רב הושעיה צריך לשנות גם שור פעמיים, שהרי תרי גבני שור, ישנם שני סוגים של נזק בשור. ליתני, היה צריך לשנות שור דאזיק שור, שזה מקביל לאדם שהזיק שור, וליתני, והיה צריך לשנות גם שור דאזיק אדם, שזה מקביל לאדם שהזיק אדם. דוחה הגמרא את הקושייה, היי מי. זו ההשוואה, מה עניינה? שהרי בישלמה נוח לי להבין, מדוע היה צריך רב הושעיה לשנות פעמיים אדם? שהרי אדם דאזיק שור, הדין שנזק בלבד הוא משלם. לעומת זאת, אדם דאזיק אדם, בנוסף לתשלום הנזק, הוא משלם גם ארבעה דברים, שהם צער וריפוי שבט ובושת. אלא לגבי נזקי שור, מה לי שור דאזיק שור ומה לי שור דאזיק אדם? הרי אין הבדל מהותי ביניהם, שהרי אידי ואידי זה וזה נזק הוא משלם. ולכן אין סיבה. למנות שור שהזיק שור וגם שור שהזיק אדם, כי על פי מבחן התוצאה שיש כאן תשלומי נזק בלבד, זה מעיד על כך שמדובר על אותו הסוג של מזיק. וחוזרת הגמרא ומקשה על מה שאמרנו שלפי הסברו של רב שמבעה זה אדם, שנה רב הושעיה בברייתא, שני סוגי נזק שונים של אדם. מבעה זה אדם שהזיק שור וכל השאר זה אדם שהזיק אדם. והשומר חינם והשואל נושא שכר והסוחר. שבכל המקרים הללו מדובר דאדם דאזיק שורו וקטני ושנה אותם רב הושעיה למרות שזה אמור היה להיות כלול תחת הקטגוריה של מבעה. מתרצת הגמרא, תני הזק עדי בידיים וקטני הזק עדי ממילא. מסביר רש"י, ההזק שנגרם על ידי ארבעת השומרים הוא הזק עקיף שנגרם ממילא ושאר האבות לעומת זאת שמנויים בברייתא מדובר על הזק ישיר שנגרם בידיים. וממשיכה הגמרא ומביאה תני ששנה רב חייה את הברייתא הבאה, 24 אבות נזיקין, תשלומי כפל, שנאמר אם ימצא תימצא בידו הגניבה, שאז הוא צריך לשלם כפול, ותשלומי 4 ו-5, שנאמרו על גנב, שטבח ומחר את הבהמה שהוא גנב, וגנב שמשלם על פי עצמו ואינו משלם כפל אלא קרן בלבד, כגון שמדובר שהוא הודה מעצמו, שהרי מודה בכנס פטור, כפי שלומדים מהפסוק, אשר ירשיעון אלוהים ישלם 2, שרק גנב שהדיינים הרשיעו אותו משלם כפול וזה כנס, וזה פרט למרשיע את עצמו שמשלם קרן בלבד. וגזלן שגם הוא אב נזקים, שהרי הנזק שלו מופיע מפורש בפסוק והשיב את הגזלה אשר גזל. ועדים זוממין, שזה עדים שעידו על אדם שהוא חייב, ולאחר מכן הוזמה עדותם. זאת אומרת שבאו עדים אחרים ואמרו, שהעדים הראשונים לא יכלו להעיד את מה שהם העידו שהרי הם היו איתם, במקום אחר, באותו זמן שעליו הם מעידים. ולכאורה קשה, שהרי עדים זוממים משלמים רק כאשר זמם, דהיינו כאשר הם הוזמו לפני שהם חייבו מישהו לשלם בפועל, ולא במקרה שפסק הדין כבר בוצע. אז מדוע הם נחשבים כאבות נזיקין? מביא על כך התוספות שני פירושים. פירוש ריבה, שהלימוד כאשר זמם ולא כאשר עשה, שייך רק בדיני נפשות. שאם פסק הדין בוצע, לא ניתן להחזיר את הגלגל אחורה, אבל זה לא שייך בענייני ממונות שאפשר להחזיר את הגלגל אחורה על ידי החזרה של התשלום. ורי מפרש שהסיבה שבממון מחייבים את העדים הזוממים גם כאשר בוצע גזר הדין, זה משום שלגבי ממון עונשין מן הדין. זאת אומרת, אומרים את הקל וחומר הבא, אם כאשר הם רק זממו ולא בוצע גזר הדין הם צריכים לשלם, אז כאשר הם חייבו אותו בפועל לשלם, ודאי שהם צריכים לשלם. והאונס והמפתה, שבאונס נאמר שהוא צריך לשלם 50 כסף, ובמפתה נאמר כסף ישלם כמו הרבטולות. דהיינו כמו הרבטולים של אונס, דהיינו 50 כסף. הוא מוציא שם רע. על קלתו שהוא לא מצא לבתולים, שנאמר בפסוק, ואנשו אותו מהכסף. והמתמת תרומה ששייכת לכהן, ועל ידי כך הוא אוסר אותה באכילה. והמדמה תרומה בחולים של אדם אחר, ועל ידי כך הוא מפסיד את בעל החולין, כי הוא יכול למכור את התערובת רק לכהנים. והמנסח את היין של חברו לעבודה זרה, שפסל את היין לשימוש. והגמרא במסכת גיטין מסבירה, מדוע לא אומרים קימלה בדרה במיני, שהוא יהיה פטור מתשלום הנזק, היות והוא מתחייב במקביל מיטה. ומעיר רשי שלא ניתן להסביר שמנסח הכוונה שהוא זרק יין נסך לתוך היין של חברו, שהרי במקרה כזה הוא לא גרם לו נזק, שהרי הוא יכול למכור את היין לעובד כוכבים, למעט שווי דמי היין נסך שבו. ושלושת האבות האחרונים, מטמא ומדמא ומנסך, אמנם לא נכתבו במפורש בתורה, אבל עדיין הם נחשבים לאבות, כי בכלל נזק הם, ונזק ממון נאמר בתורה באופן כללי, מכה נפש בהמה ישלמנה. ובנוסף לאבות נזיקים הללו, והנתלי שר, אותם 13 אבות שמנה רב הושעיה, ה-24 אבות נזיקים. ושואלת הגמרא, ורבי הושעיה, מה איתה מה לא תני הני? מדוע הוא לא שנה את 11 האבות הנוספים ששנה רב חייא? מתרצת הגמרא, שזה מפני שרב הושעיה בממונה כמיירי, בכנסה לא כמיירי. הוא מנה רק חיובים שהם תשלומי ממון, והוא לא מנה תשלומי כנס. אבל אם כך מקשה הגמרא, גנב וגזלן, כאשר חיובי התשלום שהם צריכים לשלם דממונה הוא ליטני, מדוע לא שנה אותם רב הושעיה? מפאר רשי, שמדובר על חיוב כאשר הגנב מודה מעצמו, שאז הוא צריך לשלם קרן, וכן על חיוב הגזלן, שגם הוא משלם קרן בלבד. מבאר את הגמרא הקטן אלי, ואכן שנה אותם, כי הם כלולים בתוך שומר חינם והשואל. מפני שגם בשומר חינם שייך עניין של גניבה, כגון שטען שנגנב החפץ ממנו ומצאו אותו בידו. ואומרת הגמרא בדף סמך ג' ששומר שטען שגנבו ממני והחפץ נמצא בידו, דינו כגנב, ואם הוא טוען, גזלו ממני את החפץ ונמצא החפץ בידו, הרי הוא כגזלן. כך שנזכה גנב וגזלן כלולים בתוך שומר חינם. ומה שנקטה הגמרא את השואל, זה רק בדרך אגב בשגרת הלשון, כי הוא מופיע בצמוד לשומר חינם, שהרי בשואל לא שייך לפתור אותו לא בטוען טענת גנב ולא בטוען טענת גזלן, שהרי הוא חייב, גם במקרים שהחפץ נגנב או נגזל. אבל על פי ההסבר הזה מקשה הגמרא ורבחי הנמי, גם עליו יהיה קשה, התן עלי, הרי הוא שנה את שומר חינם והשואל, ואם הם כוללים בתוכם גנב וגזלן, ואם שומר חינם כולל בתוכו גם את הגנב והגזלן, אז מדוע רבחי השנה את הגנב והגזלן בפני עצמם? מתרץ את הגמרא, קטני ממונה דעתה לידי ביתרה, וקטני ממונה דעתה לידי ביסורה. מסביר רשי, רבחי החילק בין נזק שנגרם על ידי שומר חינם, שהחפץ הגיע לידיו ביתר, למרות שעכשיו הוא טוען טענת גנב, לבין גנב וגזלן, שמראש הממון הגיע לידיהם באיסור. ולכן אמר רבחי את הגנב והגזלן בפני עצמם, ואת שומר חינם והשואל בפני עצמם. עד לכאן דף ד'.